ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לפנינו עניין טכני כביכול, אבל הוא מקפל בתוכו הרבה דברים תוכניים, גם התייחסות ככה ליום טוביות שמסביב לירושלים ולארץ ישראל וכו'. מפרקים את המחנה, כי הציבור כולו נוסע. אבל יש דברים שצריכים לשמור עליהם גם בזמן שזזים. ואחד מן הדברים זה אוהל מועד והמשכן. ובמשכן יש גם כן דברים דינמיים. המזבח. טוב, אז יש גם, זה מה שכתוב בתורה, ודשנו את המזבח, דיינו מורידים את הדשן ואת כל מה שיש על המזבח. אבל ביום חנוכת המשכן ירדה אש מן השמיים, והאש הזאת כתוב בתורה, בפרשת שמיני, וירא כל העם וירונו ויפנו על פניהם, היה חגיגיות גדולה שהמעשה הזה נרצה גם בשמיים. אז זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, והאש תמיד תוקעת על המזבח, וההתמדה הזאת היא הכוח, הכל מכוח אותה האש. אז איך שייך לחבות אש כזאת? על זה אומר רש"י, דשנו את המזבח. אז מדשנים את המזבח ופורסים על המזבח, פורסים על הבגד ארגמן, הבגד יכול להישרף. אז אומר רש"י, ואש שירדה מן השמיים רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המעשות ואינו שורפן. לא סומכים על הנש, היו קופים עליה פסחתה של נחושת. היה איזה כלי של נחושת עם כנראה חורים חלולים, שיהיה חמצן, שהאש לא... משמע שיש מן השמיים, גם צריך שיהיה לה כללים משלהם, ואם אין לה את הכללים האלה, אז היא נכבד. אז אסור לה לשרוף את זה. אז היו שמים על האש הזאת כלי נחושת שמתכת, והאש הייתה ממשיכה להתקיים מתחתיה, ועל הכלי הזה היו פורסים בגד ארגמן. בסדר. זה משהו שלא כדרך הטבע, אבל רש"י מבליע פה רבוצה תחת עבד כארי. ובכן, אריה רובץ, אנחנו מכירים את הצורה של האריה, שהרגליים הקדמיות שלו הן בצורה של אריה. בסדר, זה מה ש... זאת אומרת, רש"י ראה צורך לעצמו להבליע, חוץ מן הצורה הטכנית הזאת, גם מה המשמעות של הסמליות שבדבר. אז זה כתב המהר"ל, רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות. פירוש, אף בשעת המסעות לא זזה האש ממקומו על ידי המסע, אלא היה כאריה רבץ ומונח לא כדרך שער האש שהוא מתנועע ממקום למקום. האש מדרך הטבע היא דינמית. זה גם כמובן משמעות שלנו של דלקה. מה זה דלקה? דולק, דולק אחריו. זאת אומרת, האש בדרך הטבע, אנחנו מדברים על לשנות אש שאוכלות. זאת אומרת, הדינמיקה של האש היא הולידה את הצד הפילולוגי שמסביר למה מדברים על דלקה, מה דלקת אחריי. כיוון שהיא גם כן כל הזמן קופצת. אז רש"י אומר, אש בדרך הטבע קופצת. גם אם לא מנענים את המזבח, אז אם היא קופצת. על אחת כמה וכמה, שאתה לוקח את המזבח, ואתה מתחיל לנענע אותו, כי אתה הולך. אז ההליכה הזאת היא מקפיצה, וגם... האש עצמה היא מקפיצה, אז יש פה הקפצה בריבוע. כל שכן על ידי מסע שהוא קופץ מדולג. וזה לא עשה כן, אלא היה רובץ כאריה. אריה לא מפחד מאף אחד. אריה אין לו סיבה להיות דינמי. הוא רובץ, הוא יכול להיות רגוע מאוד, אחרים קופצים בפניו, אבל הוא עצמו הוא נינוח. שאם לא היה רובץ על מקומו, לא היה מועיל כפיית פסחתר עליו, כדרך האש הוא יוצא בכוח. רש"י מדבר אפילו כמכבי אש, צד הטכני. אם האש כל הזמן קופצת, אז היא הייתה ממשיכה לקפוץ גם דרך החורים של הנחושת הזאת, ואז היא עוד פעם הייתה אוכלת את בגד הארגמן שלו. אבל אשתה, כאילו המהר"ל מנסה לומר מה היה ההסבר הטכני לזה. אבל אשתה, שהיה רובץ כאריה, היה נשאר על מקומו ולא זז משם. בסדר. עד כאן המהר"ל יצא ידי חובה של הפירוש של רש"י. אבל זה עצמו אריה הוא בעל תוכן מסוים. מה קרה? ומה שהיה כארי רובץ דווקא בצורה זאת. ובמקדש שני אמרינן שהיה רובץ ככלב. יש איזה מכנה משותף טכני לכלב ולאריה. שניהם רופסים בצורה של נינוחות או בצורה של המתנה. אבל כולם מרגישים, מדברים פה על כלב, מדברים פה על, 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 על אריה, לא פשוט. כתוב בשולחן ערוך, שאדם קם בבוקר, עד יתגבר כארי לעבודת הבורא. אמר פלויני שהולכים לישון כמו כלב, לא יכולים לקום כמו אריה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא החילוק, בין אריה לבין כלב הוא צדדים של חיוב ושלילה. ועל זה הגמרא בבבא קמא, כדאמרינן בשלי פרקמא, סליחה ביומא, כדאמרינן בשלי פרקמא בדיומא, בסדר. יש לפרש, אז כאן המהר"ל כבר נכנס יותר לדבר פנימי. לפי שארי יותר רובץ בחוזק מן הכלב. האריה יש לו יותר רביצה. זאת אומרת, כשהוא עובד, מרגישים שההתנסות של האריה היא יותר רביצה מאשר של הכלב, שהוא יכול לחוש שמישהו אחר יבוא להקיש בו, יבוא להתגאות בו. האריה לא מפחד משום דבר. אז האריה רובץ יותר בחותק מן הכלב. כן, האש, מה הדימוי? שהיה במשכן ובמקדש ראשון היה בכוח נדבק למטה ואינו זז משם. אבל במקדש השני לא היה הרביצה מן האש של למעלה בכוח גדול אצלנו, אלא היה ככלב. הביטחון, האיתנות, המשמעותיות של האריה היא הרבה יותר משקל מאשר של הכלב. למה? לפי שלא היה קדושה עליונה רובץ אצלנו, כל כך בדביקות גמור. בין בית, העובדה שבית ראשון מסומל כאריה, ובית שני מסומל ככלב, מרגישים מיד את העדפה שמעדיפים את הבית ראשון על השני. ולפי כך מדמה אותה לרביצת הכלב. ובמקדש הראשון לרביצת האריה שנאמר אצלו, קרא שכב כארי ומי יקימנו. אז גם הדימוי הזה של בלעם משמש אינדיקציה לכך שהרביצה של האריה היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר אמורה לומר מאשר בית שני. ומפני שהקדושה במקדש הראשון הייתה בו בדביקות יותר, לא שרה הקדושה עד אחר שעברו עבירות הרבה מאוד. שמתי בסוגריים פה פשוט זה פה טעות הדפוס. ובכן, בשביל לזעזע את האריה היה צריך משהו יותר נמרץ. והיו הרבה עבירות בבית ראשון. אז אריה, עד שהוא בורח, עד שמבריחים אותו, היה צריך לעשות הרבה פעולות. ולא כן בבית שני, שלא עשו כל כך חטאים ונחרב הבית. מה שהגמרא אומרת שאנחנו מכירים אותם בגלל... ויש עוד בזה, זה כאילו הסבר אחד. ויש בזה עוד דבר נסתר מאוד. לפי שמקדש ראשון נקרא אריאל על שם אריה, והיה אש שלמעלה דומה לאריה, כי מקדש ראשון בשביל זכות אברהם, ולפי כך היה אש דומה לאריה שהוא לימין מן המרכבה. אבל מקדש שני שהיה בשביל זכות יצחק, היה אש לשם דומה לכלב הנמשך מצד השמאל. ובית שלישי שיבנה במהרה בימינו בזכות יעקב, ופירוש הזה הוא אמת למבין. אז המהר"ל, אחת הדוגמאות הקלאסיות של המהר"ל, הרומז לעניינים קבליים, כמו שהרב קוק כתב מקום אחד, מקובל בעל סגנון פילוסופי. הנה היסודות הקבליים, שמדבר על ימין ועל שמאל, דיינו על הצד החיובי ועל הצד הפחות, ואתה שומע מיד את הנוסחאות של תזה ואנטיתזה והסינתזה. אז הבית הראשון זה אריה, דיינו זה ימין, ואתה שומע מיד את שלוש האבות, אברהם, ואתה שומע את היסודות של יצחק, ואתה שומע את המסוד של יעקב, והוא בזכות יעקב. ופירוש זה, המהר"ל מחלק פה מחמאה, הוא אמת למבין. והבן למה היה מקדש שני חסר, הגמרא הרי אומרת שהמקדש השני לעומת הראשון היה חסר חמישה דברים, אורים ותומים, ארון ושכינה ואש ולוחות. כולם, אז המהר"ל נתן שוב הסבר רציונלי, כולם הם נמשכים מן האור, דהיינו אורים ותומים, ארון הברית, שכינה, אש וכו' וכו'. ויצחק כהו עיניו, יצחק מייצג משהו עמום. ויהי כי זקן יצחק ותיכן עיניו מרות, וכיוון שבית שני קשור ליצחק, ויצחק, ההסתכלות של האור שלו היא עמומה. אז העמימות הזאת באה לידי ביטוי בזה שהיה חסר הדבר הזה בבית שני. זה היסודות של המהר"ל. אז טוב, אז מי שמבין בעניינים פנימיים מסתום יכול להסביר מה זה. אמרתי כבר כמה פעמים שהיסוד של המרכבה כתוב בדברי הימים. בדברי הימים, כשדוד מוסר לשלמה את תבנית הבית ואת כל הסט של התוכניות, אז שם כתוב ולתבנית המרכבה. והמרכבה זה למעשה, כשאתה מסתכל גרפית על ארון הברית, אז ארון הברית הוא, יש לו את שתי המוטות, ויש עליו את שני הכרובים, והכרובים הם בנויים, הגמרא בבבא בתרא, בצורה של כנפיים מוטות שיוצרות מעין מושב. דהיינו, זה אלוקי ישראל יושב הכרובים מופיע. דהיינו, כאילו הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא כביכול שנוצר מהתוצאה של שני כרובים הנוקשים זה עם זה בכנפיים, וזה הסמל של יושב ואתה מסיע אותו. ואתה מסיע אותו, זה אז כמובן שאנחנו מדברים על מעשה המרכבה של יחזקאל. מעשה המרכבה של יחזקאל מופיע כי בכל צרתם לא צר, וכיוון שיחזקאל היה נביא בגולה וביקש לומר השכינה שהייתה בירושלים, וזה מה שהגמרא בראש שנה מדברת על 10 מסעות נסעה השכינה, והיא מתאר איך השכינה עוברת מקרוב לקרוב, מקרוב למפתן, כאילו קשה לה להיפרד מירושלים, והיא מגיעה בסוף להר הזיתים. ושם יש בגמרא שתי גרסאות, יש מי אומר שמן הר הזיתים עלתה וישבה למקומה, מקום אחד כתוב על חיים ישראל בגולה. כאילו יש תיאור פה איך השכינה עוזבת את ירושלים, עוברת ממקום למקום, והתחנה האחרונה היא עם עם ישראל בגולה, וזה מה שכתוב, ושב וקיבץ, ושב וקיבץ היה כתוב, צריך להיות כתוב, והשיב וקיבץ, אלא כשהוא מקבץ את הגולות, הוא שב איתם. אבל שמענו מדבר רב של זה על הפשט של הנסתר. אבל עכשיו שמענו מפי המהר"ל שיש הבדלים רוחניים מהותיים בין בית ראשון לבית שני. ואז אפשר לראות פה, וזה מה שניסיתי לראות בגיליון שלפנינו, איך רעיון מהר"לי, שלמעשה יסודו בגמרא, כשהגמרא מדברת על ההבדלים המהותיים בין בית ראשון לבית שני, למרות שמבחינה גרף טכנית, שרידים חלקיים, הנה בחיום רואים מה שהם עושים בשרידים שישנם, אבל בשעתו חלק מהשרידים של בית ראשון היו בולטים גם בתחילת בית שני. עולי בבל שבאו והמשיכו את הבית הזה, ואחר כך הורדוס כמובן ירחיב את זה בכל מה שהתלווה לדבר הזה. אז יש חפיפה, וזה למעשה היה היופי של המקדש, שהוא חוזר למקומו באותו מקום. נכון, הוא כמו שכתוב בספר נחמיה, שהזקנים בחו, המקדש, הם זכו את המקדש של שלמה, ובמקום זה נותנים להם פה מקדש. אבל הצעירים סמכו על עצם העובדה שהמקדש חוזר למקומו. זה מה שנוגע לצד הטכני, פרקטי של זה. אבל כשאנחנו שומעים פה הבדלים במשקל הרוחני בין בית ראשון לבית שני, גם מבחינה היסטורית, אז אולי רק רגע נראה מה שיש בסוף העמוד, בצד שמאל, קטע מהרב אוטנר. וזה לקוח מתוך הסכמה שהוא כתב לספר היסטורי. יהודי אחד כתב ספר היסטורי, רב שלמה רוטנברג, והרב אוטנר גילה בזה, גם כאן מסתום דברים שהוא שמע אצל הרב קוק. כבר נקבעה הדת בבית מדרשנו, כי מכיוון שישראל ואורייתא חדו, ממילא כשם שבתורה עצמה נמצא אופן של גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, אנחנו מכירים שיש התורה, ואם אתה אומר בתורה פשט לא נכון, זה לגלות פנים שלא כהלכה, ויש בדברי חז"ל דברים חמורים מאוד על מי שלומד תורה ומזייף אותה. כמו כן, גם בדברי הימים של ישראל, ששפיר ייתכן גילוי פנים שלא כהלכה. חידוש אוטנרקי. דהיינו, יש אפשרות לזייף היסטוריה. זה לא מילה, זה היסטוריאזופיה. זאת אומרת, עם העובדות קשה להתווכח, אבל עם הערכתם להבין מה המשמעות הרוחנית שלהם. והאמת ניתנה להאמר שמפני הטעם הזה מנע קהל הלומדים את עצמו מלימוד היסטוריה. מה שלא לא לומדים בישיבות היסטוריה זה מכיוון שאין ספרי היסטוריה טובים, כי אין מורים להיסטוריה. זה יעבץ התחיל מדבר הרבה יותר טכני. יעבץ, אמרת כבר פעם, יעבץ היה מייסד הסתדרות המורים בארץ ישראל. יעבץ יצר את ט"ו בשבט. הוא היה מורה בזיכרון, והוא הבין שצריך ללמוד היסטוריה, ולא היה ספר היסטוריה. עד נכון שהיה לו את גרט בגרמנית, אבל זה הרבה לפני שהוא תורגם, אבל לא היה לו ספר היסטוריה. אז מה שהוא עשה, הוא כתב היסטוריה. אז הוא עזב את ההוראה ובאמת יצר יצירה, הבעיה שהיום בימינו, העברית המקראית וכל מה שהוא עשה לזה, זה היה בעברית משכילית. אבל מבחינה זאת, האמת היא שגם כאן זה לא כל כך חלק. אני חושב שגם את זה סיפרתי פעם. הם היו חבורה של אנשי מדע מסביב לרב קוק. אז אחד היה דוקטור בנימין מנשה לוין, הוא היה בעל אוצר הגאונים, הוא היה מורה ללימודי חול של רב צבי יהודה, כי הוא היה יליד העיר בויסק, ושלישי היה, אתה מנהל? ושלישי היה דוקטור זיידל, ושלישי היה יבץ. שם הייתה חבורה כזאת. אז יבץ גמר לכתוב את ההיסטוריה, אבל לא הצליח להדפיס אותה. אז הוא מסר את כתב היד לדוקטור לוין, לחברים שלו. הם התחילו לעבור על כתב היד, הם הגיעו לרמב״ם, הייתה להם בעיה גדולה. יבץ שפך אש וגופרית על הרמב״ם הרציונליסט, שהוא היה בעד אריסטו, והיה נדמה ליבץ שזה לא מתאים לדרך שהוא תפס את היהדות. אז באו לרב קוק ושאלו אותו, הרב, מה לעשות? מצד אחד מצווה לקיים דברי אמת, אנחנו
אפוטרופוס.
אז הסברתי שהוא גמר לכתוב ולא הדפיס את זה, אז הוא הפקיד אותם על כתב היד. הם הבינו שיש להם אוצר ביד, אז באו לשאול את הרב קוק. מצד אחד יבץ הוא יהודי היסטוריון שאפשר לסמוך עליו בביקורת המקרא ובכל הדברים האלה, וזה דוגמה קלאסית לספר טוב, אבל מצד שני אפשר ככה לדבר על הרמב״ם. אמר לרב קוק תשובה אופיינית, תדפיסו כמו שהוא כתב ואני אכתוב נגד. והרב קוק כתב מאמר להציג את הרמב״ם, ובספר יעבץ של תולדות ישראל כתוב מאמר מיוחד מעת רבינו. מה שיש במאמרי הראייה ובספרים מיוחדים, המאמר הגדול של הרב קוק בעד הרמב״ם, זה לקוח מאותו מאמר. ביעבץ המקורי יש לי אותו, בתולדות ישראל יש שם מאמר מיוחד מעת רבינו. אמר לרב קוק, הוא אפשר להבין אותו, אבל היסטוריה תכתבו כמו שאני מבין. אז זה בדיוק מה שכתוב פה. עוד פעם? מזרוחניק, הוא היה החבר של הרב ריינס. היה יהודים, זקן עבדקה, אתה אומר שאתה מכיר... היה יהודי ירא ושלם ככלה כרחבה חמורה. והאמת ניתנה להאמר שמזה אתה מנע קהל הלומדים את עצמו מלימוד היסטוריה. והרי זה כדרך שקהל הלומדים מנע את עצמו מלימוד הירושלמי. זה היה לפני גור. מפני שבלי פירושי הראשונים אין לנו יודעים כלום. ויש לנו בעיה, אומר הרב אוטנר, שאין פרשנות של הראשונים וגם של האחרונים על ההיסטוריה. הנה לנו פה דוגמה של בעיה היסטורית. יש בית ראשון ויש בית שני. מה התרומה של כל אחד להיסטוריה? אז המהר"ל בקטע שאנחנו קראנו עכשיו...
במילים מאוד קצרות יש בגמרא, זה חרב.
אז זה מה שהמהר"ל מכניס פה, שכאן עבירות רבות וכאן עבירות. אבל מה... למשל, אני אתן לך עוד דוגמה במדרש פרק היכלות, מדרש מיוחד במינו. אף על פי שבית שני היה חסר בו אש ולוחות ובארון הברית, עיקר הדרה ותורה של היה בבית שני. וזה מאמר שגם הרב קוק וגם רב צודק וגם הרב דסלר הצטעצו איתו. המאמר הזה הוא חתיכת היסטוריוזופיה. זאת אומרת, רצון לומר מה יש פה. אז חוץ מהמהר"ל שלפנינו, בואו ראו מה כתב בעל התניא. והנה, זה מה שכתוב ליקודי אמרים. כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה אהרון והלוחות בבית קודש קודשים, הייתה השכינה שהיא מלכות דאצילות, שהיא בחינת גילויו. ובבית שני שלא היה בו אהרון והלוחות, אמרו רזל שלא הייתה שכינה שורה בו. פירוש מדרגת שכינה שהייתה שורה בבית ראשון שלא כדר השתלשלות העולמות, אלא בבית שני הייתה שורה כדר השתלשלות והתלבשות. לא מבין מה שכתוב פה, אבל כתוב פה שיש פה שתי בחינות, שיש בית ראשון ובית שני, ולמרות שלנו נראה, זה דוגמה מה שהרבותו אומר, אין לנו מספיק כלים היסטוריים, ולמרות שנראה לנו שהיסודות של בית ראשון הם איתנים יותר, יש תרומה היסטורית יותר עמוקה של בית שני. עכשיו מה כתוב ברב צודק? רב צודק היה היסטוריון, כפשוטו. אני גיליתי, זאת אומרת, אחד הספרנים בספרייה הלאומית סיפר לי שהוא היה במשלחת שנשלחה מטעם היישוב מיד אחרי מלחמת, קופר היה שמו, כבר לא חי, מטעם האוניברסיטה העברית, לחטט בכל העזבונות של הנאצים. זאת אומרת, הנאצים הרי אספו מיליונים של ספרים מכל אירופה, וכנראה, זה יש אפילו עדויות בכתב, התוכנית שלהם הייתה לעשות מוזיאון. בבקשה?
בפראג,
לשיטתם להראות את כל... אז עשו ספרים, אפילו בספרייה בישיבה, יש ספרים שכתוב בהם שחותמת של הגבאי של אוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין. יש שם גם שמות של אנשים, ואחר, אז האוניברסיטה לקחה מה שהיא יכולה, ואת השאר חילקו לישיבות או לכל מיני דברים כגון אלה. אז בין הדפים האלה מצאו שני דפים, הגברת גם נמצאת? הגברת גם?
לא.
אז תכין לה כיסא. מה לא? אתה חייב בכוח הכתובה בזה, אני לא מבין. על כל פנים, אז הוא הראה לי שני דפים חרוכי אש מספר, וספר כנראה, הוא רצה לשאול אותי אם זה כתב יד של רב צודק. רב צודק כתב ספר בשם זיכרון ראשונים. רשימה של כל תנאים והמוראים ושל כל חכמי הדורות. זאת אומרת, היה לו חוש היסטורי בהבנה הזה, אבל מה שיותר מהיסטוריה, היה לו חוש היסטוריוזופי. מנסות להבין את המיני ההיסטורי, וזה הקטע שיש לפנינו. כמו שאמרו, אני קורא ברסיסי לילה. בבקשה?
אין את הספר הזה
שרצו. יש עדות, יש שני דפים תלושים. אתה רוצה בדווקא בסיני, והוא לקח שני הדפים האלה והדפיס אותם בסיני.
זה כל הספר. מה זה, דף יד עדיין היה?
באחד הספרים כתוב, הוא כמו שכתבתי בספרי זיכרון ראשונים. אז אנחנו יודעים שהוא כתב. הספר לא הגיע לידינו. הגיע לידינו שני דפים, שלפי הרשימה, אם ההבחנה צודקת, שזה כתב יד של רב צודק, אז יש... שני דפים שנשארו מהספר הזה, ויש בו רשימה היסטורית.
זה שאף פעם לא
הדפיסו
אותו?
אף פעם לא הדפיסו. זה שמעתי, אתה מכיר את מוישה וסר צוק? מוישה וסר צוק. תעסוק עוד שם. המורגנשטרן. על כל פנים, אבא שלו סיפר לי שהוא היה בלובלין, ובבית המדרש של רב צודק היה טרונק. זאת אומרת, היה מין שידה גדולה, הייתה נעולה, ושם היו כתבי היד של רב צודק, אחרי מותו הכניסו, ומשם היו מפעם לפעם לוקחים, היו חבר'ה כמוך שהיו סוחבים ועשים, והיו מדפיסים, והיו, יש לך, והיו מדפיסים את זה. אז בין אלה, כיוון שלא היה לו יורשים, אז ככה זה היה. אז בין אלה היה גם הספר הזה, אבל הפסע הזה נאבד. אבל אני רוצה להדגיש את הצד ההיסטוריוזופי. וכמו שאמרו בפרקי החלות, בפרק חפחת, זה מדרש אלום. תאף על פי שלא שרתה שכינה בבית שני, מכל מקום, עיקר התורה וזיבה והדרה לא היה אלא בבית שני. שלא, וכאן רב צודק מסביר למה, שלא רצו לבנות עד שיבטיחם השם יתברך לגלות להם רזי תורה, יהויין שם באורך. והיינו. כי התחלת תורה שבעל פה הייתה בבית שני עם אנשי כנסת הגדולה, שהם מייסדי הבית, הם ייסדו גם כן התורה שבעל פה, כמו שאמרו בירושלמי. אז רב צודק אומר, בית ראשון יש לו יסוד אחד, בית שני יש לו יסוד ההתפשטות וההתענפות וההתפתחות של התורה שבעל פה. ולעולם, וכאן באה הבומבה הגדולה, ולעולם כפי הנהגת התורה בישראל, כן הוא הנהגת התברך כל העולמות. כמו שיש שלבים בגילוי התורה, ואנחנו מדברים על תורה שבכתב ועל תורה שבעל פה, גם ההיסטוריה העולמית מתנהלת על פי זה. אני אנסה להסביר. כתב זה דבר שאתה רואה. זה דבר שמונח לפניך. כשבעם ישראל יש דבר שנראה לעין, תורה שבכתב, אומות העולם יש להם כישוף, יש להם טיפול בדברים שנראים לעין, כישופים וכל מיני עבודת זרה של פסל. בבית שני יש דברים יותר עיוניים, הפילוסופיה היוונית, אריסטו ביוון הוא תולדה של שמעון הצדיק בישראל. שמעון הצדיק הוא שיירי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה עם מנסחי תורה שבעל פה. אני חוזר פעם, ולעולם כפי הנהגת התורה בישראל כן היא הנהגתו התברך כל העולמות. ואף האומות מתנהגים כן בזה לעומת זה. וכל ריבוי עבודה זרה אצלם וחרטומים ומחשפים היה כל זמן שהיה גילוי שכינה ונבואה בישראל. ומי שנסתלקה השכינה בישראל התחילה תורה שבעל פה, וזה מה שכתוב במשנה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע זקנים, זקנים, נביאים, כל זקנים, שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. ויש לנו הרי הוכחה אגבית לדבר הזה. הגמרא מספרת ביומה, אני חושב בימי חנוכה היינו מדברים על זה, שבזמן שאלכסנדר מוקדון עבר במזרח, אז הוא עבר פה בארץ ישראל. שמעון הצדיק, השומרונים התחילו שם להלשין על עם ישראל וכו'. שמעון הצדיק ביקש לנטרל את ההשפעה שלהם, אז כתוב שהוא לבש בגדי כהונה עם הכהן. בבקשה? כן, שמעון, אז הוא יצא עם כל הצוות והלכו ברגל 443. עד שלפנות בוקר הגיעו לאנטיפטרס, לצומת פתח תקווה, בראש העין. ואז אלכסנדר ראה אותו וירד לעומתו, יש שם סיפור על הפגישה. סיפור מעניין. הרבה של אלכסנדר, זה עכשיו אני מדבר בהלכות יוון, היה אריסטו. זאת אומרת שמעון הצדיק חי בימי אריסטו. ורבי צדוק המבליא הזה, שמעון הצדיק היה בימי אריסטו. אז הוא אומר שישנה הקבלה. כשבעם ישראל זוכים לתורה שבעל פה מכנסת הגדולה, ושמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה, אז מה אומרת התורה שבעל פה? בספקולציה. אתה אומר כך, אינו כך, אני מתווכח איתך, אני דן איתך. השכל שלך מתחיל לעבוד. זה השכל הפילוסופי. אני חוזר פעם נוספת, ומשנסתלקה, רוח הקודש התחיל תורה שבעל פה, התחיל גם כן אצלם חוכמה יוונית שהיא חוכמה אנושית, כי התחלת אנשי כנסת הגדולה היה בתחילת מלכות יוון, שאז הייתה חתימת הנבואה. זו תופעה היסטורית מופלאה. למה אין נבואה בישראל? כי אין קודש קודשים, כי אין ארון הברית, כי אין לוחות. אז במקום שנגמר המסורת מתחיל מה אני חושב, מה אני אומר, מה אני מפלפל, מה אתה אומר בדבר הזה. ועל כן, והם התחילו בגזירת שמד, בכל גזירות וצרות שהיו על ישראל מאז ועלה, וגם גלות אדום, הכל היה נגד האמונה, שאם היו רוצים להתערב בגויים ולהיות לעם אחד, לא היו סובלים שום גלות וצער כלל. ובכן, אנחנו לא שומעים שהמצרים, הבבלים, אין מתבבלים, אין מתמצרים. למה יש מתייבנים? כי מין במינו מחריב בה. בגלל המכנה המשותף הספקולטיבי של הפילוסופיה, הוא למעשה, זה התוספות, זה הרש"י, זה הקושיות, זה התירוצים. התורה שבעל פה על ההבנה האנושית שלה, זה המקביל לפילוסופיה היוונית. לעומת זאת, מסורת, כך קיבלתי, אז הוא אומר, אז המצרים המשיכו לתת, לא הייתה התבוללות מצרית, לסנחרי ולנבוכצר, לא היה אכפת שיהודים ימשיכו להיות יהודים, ויקבלו רק את העול הבבלי, ישלמו מיסים, וגמרו את הסיפור. אנטיוכוס לא רצה ככה, הוא רצה בדווקא לדבר את דבר. זה כתוב בסדר עולם, שכשנבואה נחתמה בזה, נולדה... הגמרא הרי מתארת על יתר של עבודה זרה, שיצא אריה מבית קודשי הקודשים. הגמרא שם מדברת ב- 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 ביסודות של משל, אבל זה אותו יסוד. מלך גדול אלכסנדר מוקדון, כיוון שמלך אלכסנדר מוקדון, אז התחילה תורה שבעל פה. וזה מה שהרב דסטר כתב בקטע במכתב אליהו, כשנתמעטו על בבות, היו צריכים שוב להרבות בגילויים. ואם כבר אין אפשרות לגילויים פנימיים, צריך דרך חדשה, דרך השכל. ועל כן, שכליות התורה שהייתה לפנים באתקסיה, נתגלתה והתפתחה בתקופת בית שני. עצם המושגים הללו, לכן למשל, אני צילמתי רק את הכותרות של הפרקים האלה ברב אליעזר, חורבן בית ראשון, גלות בבל, תקופת בית שני, חורבן בית שני. עצם המושגים הללו הם מושגים היסטוריים, והרב דסטר ביקש לתת להם בספרים שלו משמעויות של התפתחויות היסטוריות בדבר הזה. אז הנה לנו עוד פעם, כשהרב דסטר היה אומר בשיחה בישבה, שטייטינגור גרייס היכה מקרס. זאת אומרת, נאמר במקורות מיוחדים גבוהים, התכוון לרב צודק. זאת אומרת, זה היה מוצפס באותיות רש"י, ומי היום זה כבר אותיות מרובעות, אבל רב צודק, חתנו מספר, הוא היה ליטאי, חתנו היה חסיד, שבאו להציע לו את השידור, אמרו לו, יש לו אבל חיסרון, הוא חסיד. אז הוא אומר, במיר דוסנית כחיסרון, אצלי זה לא חיסרון. וכשהוא נתן לו את הספר רב צודק, אז הוא עובר לחתנו, הספר הזה לא מספיק קרוע. זאת אומרת, אתה לא משתמש בו יותר מדי, הוא שמור יותר מדי. על כל פנים, הניסיון להסברים היסטוריוגרפיים באו לידי ביטוי רחב ברב דסלר. אבל כמובן שקדם לו הרב... יהודי בשם גולץ הלר. אני גם לא הכרתי, הוא נפטר לפני שנה או שנתיים.
חתנו של מי?
של הרב דסלר. הרב דסלר עצמו, אני זכיתי לשמוע אותו. הרב דסלר נפטר בתשנ"ב, והיהודי הזה נפטר לפני שנתיים. אני יודע, בעמודי היה גיליון שלם שתיאר אותו. אבל כל הדברים הללו, הרב קוק... כלל אותם בדבר אחד מיוחד במינו. יש מאמר גדול, מאמר כמעט ספרון, בשם למהלך האידאות בישראל. לאחרונה הוא יצא עם הסברים וכולי. הוא נולד בתוך איזה אירוע היסטורי מעניין. היה יהודי אחד, אפיקורס למהדרין, שי הורוויץ. שי הורוויץ. כבר קינתם גם סינתם גם עבדה. מסתו היה מהאושטיוד שהגיע לפרנקפורט או משהו כזה, והוא הוציא עיתון בשם העתיד. והיה אחד העמני ככה עם כל הארס. אז הוא פנה לחושבי המחשבות ואמר, איך אתה רואה את העתיד של היהדות? אז יש מכתב של הרב קוק, קיבלתי את המכתב של אדוני, ואני אתייחס לזה כפי הבנתי. זה מופיע בגרות ראייה, אבל את המאמר הוא לא שלח אליו. הוא לא רצה שבעיתון שלו יהיה כתוב מאמר כזה. אז הוא כתב, זאת אומרת, היהודי הוא שאל אותו שאלות טובות. למשל, למה תחיית המתים לא נזכרת בתורה? הוא תפס את הבעיות הבסיסיות, למה העולם הבא לא נזכר, והוא נתן לזה כמובן את התשובות שביקורת המקרא נתנה לזה עם כל מה ש... הרב קוק כתב מאמר גדול, כנראה שרב צבי יהודה היה שותף למבנה של המאמר, לסדר אותו בפרקים וכו' וכו', ורב צבי יהודה באחד המאמר אמר, עבדנו הרבה זמן על המאמר הזה, כאן מבינים את החלק שלו, והוא שלח אותו להעברי. העברי היה יורחון של הרב בר אילן, יצא בברלין. אז הוא כתב לרב בר אילן, הוא זוכר את הרב בר אילן כילד, בבלוז'ין. אז הוא כתב, אני שולח מאמר, אל תיגע בו, אל תצנזר אותו. כל מילה שלי חשובה שם. והמאמר הזה נתפס. ומתוך המאמר הזה, לקוחים הקטעים האלה. ובאמר הזה הוא אומר שישנה אידאה אלוהית, וישנה אידאה לאומית, וישנה אידאה דתית. אידאה לאומית זה מה שהיה בבית שני. סליחה, זה היה מה שבבית ראשון, עם אידאה אלוהית. ויש אידאה דתית, וזה בית שני. מיוחד במינו הוא המהלך של האומה הישראלית. אני כמובן צילמתי קטעים. מראשית צמיחתו של העם, מתקופת האבות, פועמת בו השאיפה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש באור האידאה האלוהית, שיש אלוהים בעולם ושהוא בחר בעם ישראל. ולהצליח בזה את כל האדם כולו, המין האנושי כולו, תור הזהב, בא לאומה בימי שלמה, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו. דיינו, יש אלוהים בעולם ויש לו עם, וזה האידאה הלאומית וזה האידאה הדתית. אולם בימי הבית הראשון הייתה זו רק התעלות של הרוח הכללי. למה אין שולחן ערוך של בית ראשון? למה אין דאגה לפרטים? יש בימינו שמבליטים מעלתו של השולחן ערוך, שאומר לך איך לסרוך את הסרוכים של הנעליים, שיש הלכות בית הכיסא, שיש ירידה לפרטים. אז הוא אומר, בבית ראשון עצפו ברוח הכללי, ואילו תוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. ומשנכנסה התרבות האלילית לגבול ישראל, וכאן הוא מדבר על ההתמודדות עם עבודה זרה בבית ראשון, ואתה זוכר את הגמרא שם, הגמרא שאתה הזכרת, שבית ראשון שהיה בהם אלמה, העבודה זרה הזאת, היא שהבריחה את השכינה. אז כשנכנסה התרבות האלילית לגבול ישראל, נדחקה האידאה הלאומית מרחק קיצוני מהאידאה האלוהית. ומכיוון שהנשמה הפרטי של היחידי לא הוכשרה לקבל את זורו של אור האידאה האלוהית בעצמה, ולתאם את חייהם הפרטיים עם שלמות הרוח של הכלל, באה השבירה של המצב ששלט בתקופת הבית הראשון. החורבן של בית ראשון יסודו במשבר רוחני. המשבר הרוחני הוא שאי אפשר היה לקחת את האידאה הגדולה ולתאם אותה בפרטים. איך אמר פלויני? אני הייתי מוכן. אני מדבר בתקופה של שנייה שמת המדינה. אני לא יודע את זה חילוני, אבל עצם לי. זה ניש. אני מוכן להניח פלויני, אני יודע שזה יביא לגאולת עם ישראל. זאת אומרת, העובדה שיש אידאה לאומית שרוצים לגאול את עם ישראל, ואני לא יודע איך שמירת המצוות תסייע לי בדבר הזה. אבל אם הייתי יודע, הייתי שומר. זה אי ההתאמה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. תקופת בית שני הגבירה את ההשפעה האלוהית הפרטית, זו שנתגלתה בשמירת המצוות ובפרטיות, ובמספר שמות ראו איך הוא הלך כל הלכדים, ובמספר שמות הדעות והאמונות על דבר חיי הנצח האישי. זה ציטוט מההוביץ הזה, כשהוא אמר, חיי הנצח האישיים, אלה הם לתחיית המתים. זה עולם הבא. אז פתאום, למה בית ראשון זה לא נזכר? בכל התנ"ך כולו כמעט ולא נזכר הסיפור של תחיית המתים. קודם לכן, לפני זה, מצאו פרטים אלה את מקומם באידאה האלוהית הישראלית, שהיא האידאה האלוהית המיוחדת לישראל, בתור אומה מסוגלת לזה מצד נשמתה הלאומית. אז, אבל כשהאור הכללי הזה נסתלק בימי בית שני, מפני שעדיין לא מורק ושותף הכוח הציבורי, לעומת כל הקלקולים הרבים והזוהמה שקלט בקרבו בשחת העם את דרכו בימי טובה ושלווה, אתם רואים מה שהוא עשה? הוא לקח את הביטויים שמופיעים אצל השחצנים האלה, והוא גייס אותם ואמר, אתם... אני אנסח את זה ניסוח אולי פרובוקטיבי. ביקורת המקרא, ביקורת ההיסטוריה, לא טועה בעובדות. אלה עובדות. היא טועה בהסבר שהיא מציעה להם. להגיד ש... עולם הבא לא נזכר בתורה, זה עובדה, לא יהיה שום קרקרו. אתה יכול להגיד קווץ'. להגיד שאין תחיית המתים בתורה, לא, כתוב שאין. מה ההסבר לזה? אז הוא אומר, ההסבר לזה שבבית ראשון העולם היה כל כך רוחני, שהוא אומר, זה כמו היה נר בפני חשמל גדול. דיברת על קרבה לאלוקים, בתוך הקרבה לאלוקים גם הדברים האלה היו. אם אתה לא מקבל את ההנחה הזאת, אז ממילא לא אכפת לי הקושיות כמו שאכפת לי התירוצים. אז בא תחתיו האידאה הדתית, זו שהצטמצמה בפרט ובמעשיו, זוהי אף זכותה הגדולה של תקופה זו, בקיבל הפרט את חינוכו הדתי היסודי. כשאתה אומר היום, רגע אחד, מה קרה? כשאתה מסתכל היום, זה מה שהמהר"ל מסיים על בית שלישי. אתה שומע את הנוסחה הבסיסית. הייתה תקופה של בית ראשון, שבה הייתה הקרבה לאלוקים גדולה מאוד. כיוון שאנשים לא ידעו לתאם את זה, איך זה נכנס לחיים המעשיים, אז הם הכניסו את בית שני. ובית שני על פרטי המצוות, הלל, תורה שבעל פה, המשנה, הדיונים בבית המדרש, כל אלה היו דאגה גם בלי פרטים. עכשיו יש לך שני הדברים. יש לך אידאה אלוקית שהייתה גנוזה מעל בית ראשון, ויש לך אידאה דתית שהשרישו אותה בבית שני. בבית השלישי אנחנו מחזיקים את שני הדברים. אנחנו מבקשים מצד אחד לדקדק במצוות, ואנחנו מבקשים מצד שני לדקדק במצוות במסגרת מדינית גדולה מאוד. בעולם הכפרני, הציוני, המודרני, אז דיברו על אידאות גדולות שאסרו את זה ברצועות של תפילין. ואני מתגבר כברה לצ'רניחובסקי. אבל אמר הרב קוק, אני לוקח את האידאה הגדולה ואני מדקדק. מה שיש באורות התורה ובהרבה דברים שלו, הוא ביקש כל ימיו לומר שבדקדוק במצוות, בדאגה למודה אני, בדאגה למשנה ברורה לקטן, בדבר הזה מונח יסוד גדול של אידאה אלוקית. זה היסודות של בית ראשון ובית שני. אז יש לפניהם דוגמה מעניינת, יעקב, אני מעניינת אותי. המהר"ל זרק את היסודות בעקבות הגמרא על בית ראשון ובית שני. בעל התניא הלך בעקבות, כנראה בעקבותיו, כל פעם שם הוא מצא את הלגיטימציה לבית ראשון ובית שני. רב צודק, שהכיר את המהר"ל ואת בעל התניא. הרב דסלר, שהכיר את כולם. הרב קוק, שהכיר את כולם. רק את הרב דסלר הוא לא יכול היה להכיר. אבל הוא לקח את כל החומרים האלה ועשה אותם. אם היו שואלים אותי, תגיד מילה אחת על הרב קוק, מה? אחדות. הכל היה אחד. בית ראשון ובית שני. היסטוריה והיסטוריוזופיה. מהר"ל ובעל התניא. רב צודק, זאת אומרת, הוא לקח את כל הזרמים שהוא מצא ביהדות ובנה איזה יסוד אחד גדול. לומר לך שכשאתה מדבר במקרה שלפנינו על בית ראשון ובית שני, אתה מדבר על מה אומרת ירושלים? היא אומרת את האחדות. את האחדות הזאת של בית ראשון ובית שני, שהם יובילו לבית שלישי. שבת
שלום. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.